הדבוש כתב, צריך גם אחד דברים לדעת. לפעמים יש אנשים שהם עושים הכל בשבילה. כמו שאמרתי מההתחלה, צריך לדעת האדם שהעלייה לתורה וכל המצוות, אני מזכה את כל הציבור כולם. יש רבי חיים פלאצ'י נפלא מאוד בכף החיים שלו, כותב שיש מצווה שאדם יקנה עלייה ויכבד מישהו אחר, והוא לא מפסיד את המצווה. הוא זוכה במצווה, וגם השני שעלה זוכה במצווה. אז אם כן, יש פה תרתי לטיבותה. אז עד רבה ועד רבה. הלבוש כותב שיזהר האדם לא לקחת יותר ממצווה אחת, וגם הגבאי או החוזן לא ייתן שתי מצוות לאיש אחד, ואדם אחר לא יזכה בכלום. מישהו מביא כמה טעמים, אין עושים מצוות חבילות חבילות, וגם כמה שיותר נזכה, והוא כותב גם טעם של ברובעם הדרת מלך, שכבודו של הקדוש ברוך הוא מתרבה על ידי זה שעוד יהודי השתתף במצוות של קריאת התורה, או שאר המצוות של פתיחת האחד וכדומה. כך כתב גם אליה רבה, אליה רבה כתב את הטעם של ברובעם. ואחת הראיות שהלבוש מביא, שבגמרא מובא, לא ייתן מתנותיו לכהן אחד. למשל, אדם יש לו זרוע לחיים קבע, ראשית הגז, פדיון הבן, פדיון פתח המור, הכל לאותו כהן, לא. אלא כל פעם יביא כהן אחר. זו גמרא מפורשת. אז לכן לא ייתן מתנותיו לכהן אחד, אותו הדבר גם כאן, לא ייקח אחד כמה מצוות, והוא יעשה. כמו שהיו עושים, מה היו עושים? למשל, יש לך פרשת בשלח. שם פרשת בשלח, אז יש לנו כאן איזה, מה העניין? ושם מערה שלושה פסוקים שהזוהר מביא, וישא ויבוא וית, וישא מלאך האלוהים, העולך לפני מחנה ישראל, הלך מאחריהם. וית משה את ידו וכו', ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, והענן והחושך והיער את הללו, ולא קרא זה אל זה כל הלילה. ושלוש פסוקים שיש בהם אב אותיות, וביחד יוצא מהם שם בן אב. אז מה היה עושה? היה כאלה, מה היה עושה? הוא עוד לקח את השישי. ובשישי גם את שירת הים. וגם את שלושת הפסוקים של וישא ויבוא וית. אז שלוש מצוות על איש אחד. והשאר, מה יש להם? מה יש להם? כלום. וככה כהן את הכל. אם זה תמיד חכם, נגיד מיוחד, או שתכף נראה בהמשך, בעזרת השם, שרב, שהוא בבית שלו עושה מניין, יש לו זכות קדימה בכל. למה? כך כתבו הראשונים עוד, שכל הציבור באים על דעת כן. זאת אומרת, כל מי שבא לשם, על דעת שהרב זה שלו, זה המצוות שלו, ומה שהוא רוצה הוא יעשה. אז לכן אין שם לא כהן, כהן יכול להערער, להגיד למה לא קיבלתי ראשון, ולא לוי ולא אף אחד. כיוון שמראש הוא בא על דעת שהוא יודע שהחכם שם הוא לוקח את הכל. אז זהו, עכשיו יש עוד שאלה בהלכה, מה עם המחירות? האם מותר לעשות מחירה בשבת וביום טוב? הראשון שדן בזה היה הרש"ל בשלמה לוריה בים של שלמה. הוא דן שם האם יש פה עניין של איסור מקח וממכר בשבת. אז הוא כותב, כיוון שאין כאן חפץ, שמה שדיברו הראשונים, הפוסקים דנו, מה היה, גם צריך לדעת את המנהגים להבין את הרקע של ההלכה. בזמנם לא היה מצוי הרבה אתרוגים. אתרוג אחד במיליון היה מגיע. אז היה מגיע נגיד לעיר אתרוג, בבית הכנסת, 1,000, 2,000, 3,000 איש, כולם על אותו אתרוג היו מברכים. עכשיו, היו מוכרים את האתרוג ביום שבת. מה פירוש? מי זוכה במצוות האתרוג, וממנה כל אלה שיקיימו מצוות ארבעת המינים, זה נזקף לזכותו. אז היו בשבת, מביאים את האתרוג, שבת שלפני סוכות, ומראים אותו לקהל, תראו איזה אתרוג יפה ונאה, מי רוצה לזכות בזה? אז הראו על זה הפוסקים ואמרו לו שזה אסור. אז אומר הים של שלמה, שעליות זה לא דומה לאתרוג, אתרוג זה חפץ. כיוון שזה חפץ, אז זה נראה מכך וממכך. אבל מה שאין כן עלייה או פתיחת האחד ושאר המצוות כאן נדרה וכדומה, זה לא חפץ. לכן לא תהיה כאן בעיה של המחירה. אני זוכר ככה היה גם בירושלים, מנהג היה ככה, לא היה בכל האנשים, כמעט אף אחד לא היה לו ארבעת המינים. היה רק בבית הכנסת, היו מקופת בית הכנסת קונים ארבעת המינים, הכי מהודרים, והרב של בית הכנסת הוא לוקח את זה, הוא מברך על זה, והגבאי נותן לו את זה כמתנה, ואחר כך את זה הוא היה נותן, למשל אני זוכר בעוד רחל, כמו שמורבי היה מתפלל, 300 איש היו באים בית הכנסת. היה רק לחכן ניסים חדורי, לחברו הטוב, היה לו את האתרוג של בית הכנסת, ומורבי היה לו, הוא קנה כי הוא היה רוצה לעשות נענועים עם כוונות, אז הוא צריך, היה צריך את זה. אז לכן היה בוחר לו איזה לולב, והיה בוחר לו לולב קטן, לא כזה ארוך, כדי שיוכל להרים אותו, כי עם הסידור ועם כל העבודה, זה לא פשוט. אז היה קורה בזה, אז הוא היה מתנהג עם זה. אז ככה היה בבתי הכנסת, לא היה מצוי. זוכר בהקפות, היה חזן הולך עם לולב ואתרוג, וכל הקהל, הולכים אחריו, או קוראים לו שענות. לא היה. אחר כך הקשור דרה, התחיל להיות יותר בשוק. אבל, ולמה עשו כן? בגלל שלא יהיה חלילה, יקנה אולי אתרוג לא כשר, או יש בו איזה בעיה, וכן ארבעת המינים. אני שאלתי בזמנו את חכם דוד חיים, כי יום אחד הוא סיפר לי, על הבן איש חי, סבו. הוא זכה, היה בגיל יחסית מבוגר, אחרי גיל 20, הוא ראה את הבן איש חי, את כל ההנהגות שלו. אז הוא סיפר לי, שפעם אחת הבן איש חי שלח אותו, לראות, היה תור של אנשים, שהיו עומדים, באים לברך על הלולה והאתרוג של הבן איש חי. אז היה שעה 3 אחר הצהריים. הוא אמר לי שהבן איש חי שאל אותו, האם יש עדיין, כי כל אחד היה בא, לוקח את זה ממנו מתנה מהתחזיר, מברך והולך. ועוד אחד בא ועוד אחד. היה כל העיר. אז הוא שאל אותו, תראה בחוץ כמה אנשים יש עוד. אמר לי, ראיתי, היה למעלה מ-100 איש עדיין עומדים בתור. היה שעה 3 אחר הצהריים. אז אני שאלתי אותו, אותו שאלה בדעתי, מה זאת תגיד לי? והאתרוג היה נשאר אתרוג? אמר לי, מה קרה לך? איפה השכל שלך? אני רוצה לדעת. אמר לי, היה לו לבן איש חי 3 אתרוגים מוכנים מראש. אומר, והם היו כולם בערב כמו צמר גפן. מרוב המשמוש של הידיים. גם כל אחד שהיה לוקח את האתרוג היה רוצה להתאמן עליו. אז היו לוחצים על זה. אז תראה איזה דבר אפלה ואפלה. אותו הדבר אתה רואה אצל רבי חיים פלאצ'י בספרו, הוא כותב, באזמיר, אותו סיפור היה. היו באים לברך על ארבעת המינים של הרב. אז ברכים על זה. זה היה. ככה היה בכל הערים, בכל הארצות. היה מנהג ידוע, מנהג נפוץ, שהיו באים לברך על ארבעת המינים של הרב עצמו. אז ככה היה. אז היו מוכרים את האתרוג, אז אומר הים של שלמה, זה רק באתרוג, כיוון שהוא חפץ. שהכוח על הרמקול, זה נותן לי מנוחה הרבה, זכן המצוות, השם יאריך ימיך בטוב, שנותיך בנעימים, זכות מרבי, תעמוד לך. נחיקתי לך 14 שנה מחזקאל עד שנולדת. כמה תפילות התפללתי, ברוך השם, זכינו. אז המעריק כותב...
יש עוד תירוץ שזה נדר.
המעריק כותב, חכה, עוד התחלנו. המעריק כותב שמשום חביבות התורה, אם עושים כן, אז אין בזה בעיה. לכן, זה סברה של המעריק. האור זרוע כתב שזה אסור. מה אסור? אז הוא אומר, לא יגיד סכום. לכן היה מנהג, וכמה בתי כנסת בירושלים, היו אומרים, היה אז חבילות של סוכריות. אז חבילה נגיד הייתה עולה, יודעים, זה עולה 20 שקל, אחד היה אומר חבילה אחת של סוכריות, שני היה אומר שתי חבילות, הוא אומר 2.5. וכן זה הדרך. אז היו אומרים שמות של איזה מוצרים, כדי שיבידו מה הערך, וכל אחד עושה בינו לבין עצמו. אבא עליו השלום, הוא היה בעצמו מכריז על המצוות באוהל רחל, אז הוא... היה נזהר לא להגיד למכור את המצוות, לשון מקח וממכר לא. אז היה אומר להכריז, אנחנו מכריזים תיחת האחד. היה נזהר, אנחנו מכריזים עלייה שישי, אנחנו מכריזים, זה וכן על זה הדרך. אז ככה היה לו כל מיני מנהגים שלו, הרב שלום, הניסוח אצלו היה זהיר ונהיר מאוד, פלט לי. אז אם כן, האור זרוע כותב שלהזכיר שם, שם ממון, להגיד. והוא אומר שזה מצווה, אבל זה מצווה משום צדקה. זה הטעם, כך כתב גם הסדהמת. הסדהמת כתב הטעם העיקרי למנוע מחלוקת. כיוון שאם אנחנו נתחיל לחלק ולא למכור, אז זה יגיד בכור וזה יגיד בכור, לכן למנוע מחלוקת לא... עכשיו יש עוד הלכה שצריך להיזהר בה, לעמוד מפני הספר תורה. כך כתב הרמב״ם, וגם מרן השולחן ערוך הביא את דברי הרמב״ם להלכה, והעניין, וצריך לייחד לספר תורה מקום מכובד שיהיה בו. עכשיו, יש גם עוד בעיה אחת. היום מצוי אצל הבא לבתים, וזה בעיה שגם שלא מהירים להם על זה. שהוא אומר, אני קניתי ספר תורה, וזה ספר תורה פרטי. הוא חושב, מפרט כעת במצב של הקורונה, הם מטלטלים את הספר תורה ממקום למקום. הוא אומר לי, זה ספר תורה שלי, זה פרטי. אז הוא נהיה כמו בזמן הגמרא. בזמן הגמרא מה היה? ולא היה ספרים, אז היו לומדים ספר תורה, מספר תורה. קורא מנו ויודע את כל הפירושים בעל פה, תורה שבעל פה. אז זה היה ספר תורה, אז פרטי, כן, ספר שהוא לומד בו. אבל היום מי קורא בספר תורה? ספר תורה זה עשוי לקריאה בתורה. ברגע שעשה ספר תורה, יש בעיה לטלטל אותו. יש בזה ההלכה, וגם בזוהר הקדוש החמיר מאוד מאוד בעניין של טלטול ספר תורה, ואמר אפילו מבקנישתא לבקנישתא, שהוא עושה גלות לספר תורה. זה חמור מאוד מאוד. לכן צריך זהירות בזה, שלא יגיד הספר תורה פרטי, אז יכין לו מקום מכובד שישיבו אותו את הספר תורה שם בפנים. וכן גם לפי ההלכה אסור להפנות גב לספר תורה. רק אם יש... קיימות תנאים או שיש מחיצה או שזה בגובה 10 טפחים. עד כמינה שהספר תורה נמצא על הטבע, והטבע היא כן גבוהה 10 טפחים. היום אפילו שולחן כזה שלנו הוא גבוה 10 טפחים. אז כמה שהוא 10 טפחים זה רשות בפני עצמה, ואז ממנה יהיה מותר. עכשיו לטלטל אותו ממקום למקום, אמרתי לכם שהזוהר הקדוש פרשת אחרי מות החמיר בזה מאוד, ואמר אפילו מבקנישתא לבקנישתא אחרה אסור. זה חמור מאוד. אני זוכר פעם היה מעשה, נורא והיום. היה עבודה זרה גדולה פעם. גם היום יש לך עבודה זרה הזאת, גם אצל החרדים. חילה. שם היה שנת העשור למדינת ישראל. זה היה שנת תשיח. אני זוכר את זה כמו היום. אז פעם ראשונה שהדפיסו ש"ס בארץ. לא היה ש"ס שלם. לפני כן היה ש"ס שהוציאו באמריקה לזכר נספי השואה. שלחו את זה מתנות לישיבות, חיפשו ישיבות מתחת האדמה. היה בפורט יוסף את הש"ס הזה, ש"ס מאוד מיוחד היה. מפואר ומפרשים והכל. אחרי זה, בעוונות הרבים, הגיע שנת העשור, אז היה בנו את אחד שלמה, והיחיד שיצא במלחמה, מלחמת חורמה, נגד אחד שלמה, זה היה רמי בריסק. רמי בריסק עליו השלום, היה פיקח עצום, אדיר, ענק. הוא שמר על הגחלת פה בארץ, בירושלים בעיקר. ולא נתן שאף אחד ימרה את פיו, ואוי ואבוי היה למי שזז ממנו. היה, אני אספר לכם מעשה קטן, אספר לרב יעקובסון עליו השלום, נפטר כבר, גם בנו נפטר. הרב יעקובסון, הוא היה גר, הוא בא לבאר יעקב. לפני כן היה בבאר יעקב איזה אברך, אשכנזי, שהוא היה נותן שם שיעורים. היה עושה כל הערב, אוסף בעלי בתים, מלמד אותם תורה. והנה הגיע הרב יעקובסון, ודיברו עם המועצה וכדומה, ומינו אותו לרב. עכשיו הוא אמר לו, אתה משיג את גבולי. מה אתה בא אליי? אמר לו, בואי תהיה, נלך לרב מבריסק. ונגיד את הטענות שם. אז השבוע אצל הרב מבריסק, שמע אותם. אז אמר, אני מציא נפשות, אני זה, עכשיו הוא בא, הרב יעקובסון, מה הוא יכול לעשות, מה זה וזה. שמע את כל הטענות של כולם, סיימו. אמר להם, תקשיבו, אתם יש ביניכם דיני ממונות, זה לא לשם שמיים, לא עניין של הצלת נפשות, לא עניין, אל תספר לי סיפורים, זה רק מי יקבל את המשכורת. אז מי יקבל את המשכורת, איך תסתדרו בבית דין? אז זה לא העניין שלי. זאת אומרת, איזו השקפה הייתה לו, השקפה שלא, אנחנו לא מסתכלים על מי מקבל תפקיד או מי לא קיבל תפקיד, זה רב. רב זה פירושו אחד שמלמד תורה ומרביץ תורה ברבים. זה התפקיד שלו. אז הוא הוציא חרם על אחד שלמה. למה, מה היה? התוכנית הייתה, היה אז עליו השלום, הרב מימון, הוא היה תמיד חכם. אני ראיתי פלא פלאים, אז דחמד מזכיר אותו. הוא היה עוד צעיר, הוא היה שמו הרב יהודה לב הכהן פישמן. אחר כך הוא רצה להסתפח לרמב״ם, לרוב שיריץ את הרמב״ם, אז הוסיף את השם שלו מימון. כי אז היה ראש הממשלה שהיה לשדה בוקר שעומד על הראש, הוא החליט שכולם ישנו את השמות שלהם לשמות עבריים. אז גם הוא שינה את שמו מגרין לשם אחר. שרתוק עשה אותו שרת, רוזבלט רוזן, וכן עשה הדרך. הרמטכ"לים, קיצור, לא יכל אדם, אפילו גם יעקב עדס עליו השלום, הוא הצליח עליו, כתב יעקב הדס, אז היה חותם, תראה עד היום יש איגרות או זה יש חותם, יעקב הדס וכותב עדס בסוגריים. אבל חכם עובדיה הדיין לא שמע לו. סירב, אפילו שהיה מקורב קצת בציונים, אבל לא שמענו. קיצור הוא הוציא, מה היה? אני זוכר, היה מודעות בכל הרחובות שבשנת העשור, בלג לעומר לא פחות. אבא אמר, תראה מה זה, מצאו את רבי שמעון, להתעסק איתו, הוא יקום בהם. יעשו חנוכת הבית של אחד שלמה. עכשיו, אני לא הבנתי כל הזמן מה הרעש. כי אני אגיד לכם את האמת, בימים של חופשה בפורת יוסף, כמו זאת חנוכה, ט"ו באב, ט"ו בשבט, היה חופש בפורת יוסף. מה אני אעשה? אני הייתי הולך לאחר שלמה למטה למרתף, יש שם גנזך של ספרייה וכתבי יד, והיה שם עליו השלום, הרב הרכבי, הרב צבי הרכבי, הוא פליט מרוסיה, ברח מרוסיה. הוא היה מנהל שם, היה בקי בכל הספרים שיש בעולם. והיה יהודי נחמד, יקר מפז, איזה מתוק היה. ואהבתי אותו מאוד. הוא היה יושב שם, והייתי, זה שואל אותו, והייתי מסתכל בכל מיני ספרים. קיצור, אז לא הבנתי מה זה הרחל שלמה הזה, מה קרה. אז יום אחד שמתי לב, ואני רואה משהו מבהיל, ועד היום זה קיים. מי שילך היום ברחוב קינג ג'ורג' ויעמוד מעבר לכביש, תסתכל ותראה שבהיכל שלמה, באחת הקומות, פתאום יש מרפסת קטנה עם חצי עיגול. מה זה מרפסת הזאת? אני פעם חשבתי על זה. שאלתי מישהו, אז אמר לי משהו מבהיל לרעיון. בקיצור, לא עליכם, הנוצרים הרי הלילה הם חוגגים את השנה שלהם. ומעניין שמורבי שנפטר בשנת תשלה, היה גם כן אחד די מספרם. אז הוא נפטר וכנראה לבטל את הקליפה שלהם. אז גם הלילה הוא מבטל את הקליפה שלהם. קיצור הדברים, אז היום שמה, אני מסתכל מה מתברר שבוותיקן במינם, כל יום ראשון יש לו מרפסת מהחדר שלו, אותה דוגמה, אותה צורה, אותו גודל. הוא עומד, והם קוראים לזה מיסה, והוא מברך את כולם ופורס את ידיו, ומוריד את כל מלאכי החבלה מגנה, ואת יאסר ערפאת מקברו, ואת סטלין מבצרו, ומוריד על ראשם, ומה עושה? וואי, וואי, וואי. עכשיו הם בנו אותו דבר, זאת אומרת, הם חיכו את הכנסיות. אז על החינם, תראה הרמי בריסק, איזה צדיק, יסוד עולם, עיניו צופות למרחוק. עבר מזה כבר 60, יותר מ-60 שנה. שנת העשור. ובארונות הרבים, אפילו ש"ס, גם כן לא היה, הש"ס הראשון שנתפס פה בארץ, היה עיתון ידיעות אחרונות. כי הבעלים, גם של העיתונים, הם היו חילונים, אבל הם היו עליהם שורש, משפחת מוזס. הם היו שורשם בדת. אז הוא התפיס וכתב על הש"ס בשנת העשור, ומישהו הביא למורבי מתנה את הש"ס, מורבי מעשה שלח את זה, זה היה בית כנסת וייק. אני לא יודע אם היום זה קיים שם. אז יש את הש"ס הזה, יש שנת השיח, וכתוב שם למטה, הדפסה מיוחדת של ידיעות אחרונות, בשנת העשור מדינת ישראל. אבל הם עשו רק מראות, היה במקום 20 כרכים, היה איזה אולי 10 או 12 כרכים, כחיברו כמה מסכתות ביחד. עשו רק מהרשה וזהו, הגמרא גילה, ולא יותר מזה. אבל מה אני רוצה לומר לכם, לא היה מצוי. אז היה עדיין, אחר כך, ברוך השם, אחשור דרי, והתחיל להיות יותר מצוי הדברים הללו. אז לא, אינני זוכר למה הכנסתי פתאום את הנושא הזה. אז, אז מה היה? כן, הזכרתי למה אמרתי. מה הם עשו? הקימו איגוד בתי הכנסת העולמי. מי שעמד בראש היה אז וולפסון העשיר הגדול. זה לא הוולפסון הזה של היום שהיה בימינו. זה וולפסון אחד עשיר בארצות בבריטניה, באנגליה. הוא לקח את גיסו, קראו לו משה יפה, אני הכרתי אותו, הייתי חבר שלו, אבל מסכם, לא משנה, לא אזכיר, לא אדבר יותר מדי. משה יפה, הוא היה הגיס שלו, הוא היה מנכ״ל של היכל שלמה. והם ארגנו, אז הוא הקים, מה הם עשו? הקימו איגוד בתי הכנסת העולמי. ושוב פעם הרם בירסק יצא שלא להצטרף לאיגוד הזה. אז כל בתי הכנסת של החרדים לא הצטרפו. אבל הרבה בתי כנסת הצטרפו. ומה הם עשו? הגיעה שמחת תורה, אז אמרו, אנחנו עושים הקפות שניות ברוב עם, ויהיה 12 שבטי ישראל, כן, 12 שבטי ישראל, 12 עדות, כל אחד יביא את הספרי תורה שלו, וכל אחד יגיד את את הנוסח של שמע ישראל, והשם מלך, לפי הנוסח שלהם. עכשיו באו בן לעוד רחל, פתאום, אז האבא דיבר עם הגבאים שלא הצטרפו, הם לא הצטרפו. והם מקבלים מכתבים, אני הייתי מקבל את כל המכתבים. אבא היה אומר לי, תזרוק את זה, תשלח לגניזה, כי אבא לא היה זורק אותיות אשוריות, אז היינו שומרים בגניזה הכל. קיצור הדברים, הגיע שמחת תורה, אמרו להם להביא כל בית כנסת שבעה ספרי תורה. עכשיו באו לעוד רחל, היו כמה אנשים שם, היו שם גם אנשים חילונים שמתפללים, חלל השבת, ואבא היה מקרב אותם. אז החליטו ללכת עם הספרי תורה עד אחד שלמה ובתהלוכה. אז היה שם איזה אחד, לא אזכיר את שמו, נפטר כבר, אבא אמר לו בשקט, תראה, תשמע ממני, אל תוציא את הספר תורה, לא כדאי. כי הזוהר מחמיר מאוד בטלטול ספר תורה. אז הוא אחרי זה פיתו אותו חבריו, לקחו שבעה ספרי תורה, וכולם נרתקים של כסף, זה נרתקים כבדים מאוד. הלכו עם זה ברגל עד אחד שלמה, מרחוב דוד אלי. קיצרו והשמה, וזהו, חזרו אחר כך, אמר לי, הוא כאב לו הזרועות שבועיים אחרי זה, כן. אבל מה קרה? בר מינן לא עבר שבוע אחד, בר מינן ביתו נפטרה. ואז הוא בא אצל מורבי ובכה, ואמר שהוא יודע שבגלל שהוא לא שמע בקולו, תתן את הספר, בגלל זה זה קרה. אז אבא נחם אותו ודיבר על ליבו, הבזק אותו, מה לא לאבא תיזהר, לא פשוט להוציא ספר תורה ממקום למקום. אני זוכר, חרט בזיכרוני, המעשה הזה. שוב היה מעשה, עוד מעשה נורא והיום, היהודי אחד, אני אזכיר שם, הוא קבור לא רחוק ממורבי, עליו השלום. היהודי חסיד וקדוש וצדיק, משהו אפלה ופלא. אבל היה מסכן, היה אוכל את עצמו, וכל הזמן היה מאוד זה, כי הבית אצלו לא הלך בדרך התורה. היה כואב לו. והיה יושב אצל מורבי תמיד, מוצאי שבת, אחרי צאת השבת, יושב לידו, ומשיח לו את צערו, ואבא נותן לו עצות, ואני הייתי שומע. יום אחד היה לו בן דור בת שהתחתנה עם סטודנט באוניברסיטה. אז הוא בא לאבא שלי ואמר לו שהוא מבקש לעשות החתונה בבית הכנסת כדי שלא יהיה ריקודים, וגם כדי שקדושת בית הכנסת תחול עליהם שאולי, אבא אמר לו לא כדאי, תשמע ממני אל תעשה את זה. זה חילול בית הכנסת, בפרט שיש אז לכם אדם בזה מותר לעשות בבית הכנסת. אז היה מקובל מאוד. היה גם בתל אביב, בירושלים, בטבריה, בהרבה מקומות. היו עושים בכתחילה חופה בבית הכנסת. אבל אבא דיבר איתו שלא יעשה. אבל בסוף הוא לא שמע. לא שמע, היה לחצים פה ושם. בא. ואני זוכר, אז אבא אותו יום מה עשה, אמר לי בן ציון, אני לא בא לבית הכנסת. ואני הייתי בגיל 14, 15, הטיל עליי את האחריות עם המפתחות, הכל, אז אני דאגתי לבית הכנסת, ואבא הלך. ואני ראיתי את הסטודנטים, יצאו, עשו את החופה בתוך בית הכנסת, והם יצאו לחוצר שם, וישבו שם פטפטו עם השנים סיגריות, פטפטים, עבדה ועלה. טוב. והנה, אבל אחרי זה מחוות אבא חזר לבית הכנסת, ובא היהודי הזה, יום אחד היה מתפלל עם מור אבי בשחרית בבוקר. באמצע הללויות הוא נמנם, אני זוכר, הוא היה יושב ליד, לא רחוק עם מור אבי, נמנם והתעורר. התעורר והיה מבוהל כולו וקפץ כמו נשוף נחש. אבל לא יכול לדבר, לא ידעתי מה קרה, מה יש לאיש הזה? הוא לא רוצה מים לשתות, אז רמזתי לו, עשה לי לו. והיה מבוהל כולו. חיכה עד שגמרו קדש להתקבל, כי הוא יודע שאבא לא ירשה לו לדבר לפני קדש להתקבל. בא אמר לאבא שלי שהוא נמנם באותה שעה וראה ששריפה בבית שלו. והוא קרא לאשתו, קראו לה לאה, אמר לה, לאה, תכבי את האש, והתעורר. והוא נבהל, הבין שיש פה איזה בעיה. עכשיו, מה התברר? בדיוק באותו רגע, בר מינן, הבן שלו, עלה בקומה רביעית, היה גר במרכז העיר, ושם הצילנו, שלח יד בנפשו. אז אחרי זה היה אבל וחפוי ראש, גם כן בא ואמר, התדורדה והתוודה, שבגלל שלא שמע בקולו, כך וכך קרה. אז זה היה ממש פחד פחדים, דברים נוראים. ועוד יש כאלה עובדות, מכאן אדם ילמד כמה צריך להיזהר בקדושת בית הכנסת, בקדושת ספר תורה, זה אפלה ופלא, פלא פלאים. זה אי אפשר לתאר כמה צריך להיזהר. אני זוכר שאבא היה אומר לי שהוא אפילו מים לא שותה בשיעור שהיה בבית הכנסת טווייג בליל שישי, אז כדי לא לשתות בבית הכנסת, אבל לפעמים היה לוקח מבקש חצי כוס תה. אבל יום אחד הוא קילה לי מה הסיבה, אמר לי שהסיבה כיוון שהוא קם באמצע הוא צריך לתת השירותים ואז קמים בכבודו, הוא לא רוצה להטריח, וכתוב בגמרא, מעיניים לזקן שלא יטריח, שנאמר, ויראת מאלוהיך, דבר המסור ללב. אז לא היה רוצה, מה היה מחכה שאנשים פתאום קמים ועושים הפסקה, וקמים הולכים פה ומתעסקים, ואז היה בורח משתמט, הולך לשירותים וחוזר. אז כמה היה נזהר שלא לגרום איזה דבר שיש בו חוסר כבוד בבית הכנסת. אז מכאן רואים כמה צריך להיזהר. עכשיו, מים, טלטול של ספר תורה, זה דיברנו. עכשיו, יש לגבי כשמוכרחים לטלטל את הספר תורה, אז יש לנו את הירושלמי, כמו עכשיו שיש את הקורונה, לא לכם. אז מה עושים כשיש זה? אז לפי הירושלמי, במסכת מגילה מביא, שאין זה כבוד שיביאו את הספר תורה עליהם, שכן אין זה כבוד שהתורה תבוא עליהם, אלא הם יבואו אל התורה. אז מה היו עושים? מביאים את הספר תורה קודם שהציבור בא, ונמצא לידו איזה שומר, ואז אחרי זה באים כולם. זה מעשה הלכה, כך כתבו את ההלכה נפקא מינה להיום, שצריך להביא את הספר תורה קודם לכם. יש גמרא בסוטה מפורשת שכתוב אחרי השם אלוהיכם תלכו. אז אנחנו צריכים לבוא אל הספר תורה ולא הספר תורה שתבוא אצלנו. יש תשובה ארוכה בציץ אליעזר לגבי הכותל המערבי, ששם מכניסים אותם בפרט בימי החורף. את כל הספרי תורה מכניסים למנהרות. וכשמגיע קריאת התורה, הולכים ומביאים את הספר תורה. זה לא, זה בכלל לא פשוט שמותר. לפי הזוהר זה ודאי אסור. וגם לפי הירושלמי, אם זה חמור מאוד, אז מה עושים? מביאים אותה קודם שיבוא הקהל, עושים אותה על התיבה, ועומד שם החזן או איזה אדם, עומד שם לידו, ואז כדי שלא יהיה חס ושלום. כך גם בחווה דעת יש תשובה ארוכה על זה, מפורש. לכן צריכים להיזהר בזה.
אבל יש פתרון, אם לא הספיקו להביא, שהם ילכו, או לפחות 10 מהבית הכנסת.
זה לא מוסכם. הפתרון הזה לא מוסכם. אני יודע, מכיר את הפתרון הזה, אבל זה לא פתרון אמיתי. כי צריך את הספר תורה להביא קודם. כי פשט הגמרא שם בירושלמי בגילה, כתוב רק אם הוא אדם חשוב, היו מביאים. מי זה היה אדם חשוב? אלא הם ראש הגולה. אומר הירושלמי, להיות מזרע בן דוד, מזרע המלוכה, אז אנחנו, זה הכבוד של התורה שאנחנו מביאים, שמים אותה בחיקו. ככה היו עושים. מביאים את ספר תורה, שמים בחיקו של הנשיא, הוא היה קורא בה. אבל עליו הכי, יש בזה בעיה. זה לא פשוט.
מדקדקים שם.
מדקדקים מה?
מדקדקים הם מקפידים להביא את הספר תורה קודם. המניינים הקבועים בכותל, הם שמים
כן,
את זה קודם,
כן.
בעיקר אשכנזים.
גם בכותל המערבי, ככה עושים, אני יודע. כן. אז עוד דבר, מרבי עליו השלום הוא מקפיד מאוד, שפתיחת האחד יעשה את זה אדם זקן ונכבד. למה? כבר שידוע מה שכתב רבנו הארי, עריך בזה מאוד, שא' יש לנו דברי הזוהר, אנחנו לא צריכים ללכת הרבה. אמר רבי שמעון, בפרשת ויקהל דף רשבב, קדמה פקים ספר תורה למקרא בציבורה, מתפתחים, תשים לב איזה מילים, מתפתחים תראה רחמים בשמיים, ובאלה ממר אחי. זאת אומרת, כל פתיחת האחד, זה פחד. אפילו בשנים החמישי זה יוצא. בפתיחת האחד נפתחים השערים למעלה של הרחמים, ואז צריך להגיד את הבריך שמה, והזוהר מביא את הנוסח של בריך שמה. אמנם הרב חידה טען שזה דווקא בשבת, כי לאל המיני סמיך, כי לפני כן שתי דפים הזוהר מדבר על תפילות שבת, אבל הפשט לא הפשט. רבי יוסף חיים גם ככה מפרש, שהפשט הוא הולך, שזה כל פעם שיש פתיחת האחד. אני אבא אמר לי פעם, שהיה בקיץ, הייתי כבר בישיבה, אז היה קשה לקום בנץ. כשהייתי ילד בעוונות מגיל 6, הייתי הולך בנץ. אחיות שלי עליהם השלום, הבטלו לחיים גם אלה שבחיים, היו לוקחות אותי, אני זוכר, הייתי הולך איתם בקיץ, תהיה לך בשעה 3:30 מהירים אותך. אז הייתי הולך בדרך עד רחוב דוד ילין. בדרך מראש שהייתי עייף, הייתי שם את הראש על הכתפיים של אחד מהם, ונרדם להם בדרך, והולך ועולה את רחוב יוסף בן מתתיהו. פלפלי. פעם אחת, כן, יום יום, פעם אחת, לא אשכח את זה, היינו בבית זה ישנים, פתאום עליה שלום בת שבע, העירה את כולנו, אמרה, איחרנו, צריך לרוץ את הכנסת. ואני, יש לי שעון ביולוגי בראש. אני אומר להם, תנו לי לישון, אני לא יכול, הייתי מעונה, מה זה? העירו אותי, והלכו. עכשיו, אותו יום ממש נרדמתי בדרך. עלינו, הגענו עד בית הכנסת, הם רואים את הכנסת סגור בחושך. אז הסתכלו מהחלון, ראו שעה 12 בלילה. זאת אומרת, הם העירו אותנו כבר ב-11:30. אז חזרנו בחזרה, וישנתי. הפעם העירו אותי, לא הסכמתי לקום. עד שראיתי שהאור, יש קרני אור בחוץ, אז הסכמתי ללכת איתם. ואז אבא צעק, מה זה, באתם מאוחר? סיפרו לו מה היה. הצעק. אחרי זה היה לילה אחר, בוקר אחר, הלכנו ברחוב, פתאום אנחנו היינו 4, אני ועוד 3 בנות, והנה מצאנו על הרצפה חצאי דירות, בדיוק 4. וכל חצי דירה של אז, כמו היום תאמר 500 שקל של היום. מצאנו את זה מפוזר בכביש, כנראה אף לאיזה, לא יודע, צריך מישהו. או מישהו בא וזרק שם, אני יודע, אולי מלאכים. קיצור, לקחתי את זה. אז בא אבא אמר, ראיתם? זה רק ראו לכם דוגמה בעולם הזה, מי שקם מוקדם, מה נותנים לו. וזהו, והוא שמר את זה אצלו, אמר, תתחתנו, תקבלו את הכסף הזה, היה עליו השלום. אני אראה לך את הפנקס שלו, איך היה מנהל חשבונות של כל אחד ואחד, הכל אשר לכל. אגורה לאגורה. אז עליהם השלום. אז הוא היה אומר שפתיחה צריך להיות על ידי חכם וזקן. עכשיו, אז מה אבא אמר לי? אז אחרי זה שהייתי כבר בישיבה, אז הייתי, עשו לי הנחה, תקום ב-6 בבוקר. אז הייתי הולך לזכור משה להתפלל. ואבא היה בדיוק בא, פוגש אותי, למה הוא היה מתפלל עם כוונות, ועד שהוא גומר את העמידה, הם גמרו עלינו לשבח, אז הוא לא היה לדבר, ונחש לחזרה. הולך עד זיכרון משה, מחפש מניין, שומע שם את כל הסדר, הקדושה, ברכת כהנים, עם הכוונות, הכל, אחר כך. אז הוא אמר לי אז, וציון, כשפותחים את האחד, אשכנזים אומרים, תגיד איתם בריך שמי גם ביום חול. כי כך נראה בן איש חי, גם בן איש חי כך סובר. גם הרבי העומר, אבל לא זה, כתבנו את זה, אז בקיצור, זה עניין גדול שנפתחים שערי השמיים למעלה. עכשיו אגב, הבן איש חי כותב שמי שלא הספיק להגיד בריך שמי בתורת האחד, יכול לומר בין עולה לעולה. בין גברה לגברה עדיין יש עניין לומר, והוא גם כתב בעטרת תפארת. זה העתקתי מכתב ידו בזמנו. הוא כתב שם בפירוש, אם עלית לתורה, אחרי העלייה לתורה, תאמר ברך שמי. ואם יש עולה אחר, אז תגיד חצי, וחצי אחרי זה. בהמשך, תעשה ככה, בתשלומים. תאמר אותו בתשלומים. אז יש עניין גדול. שפתיחת האחד, אז אני זוכר שאבא היה מחמיר מאוד שיהיה רק אדם זקן וחשוב. וכך מובא גם בשוט תורה לשמה, שהכוונות מפורש ועוד. עכשיו גם צריך הפותח את האחד שיהיה איש חכם ונבון ויבדוק שמקום הקריאה זה פתוח במקום הקריאה, שלא יהיה בעיה. לפני שיש עוד מעט נראה בהלכה, אם נספיק הזמן, יש בעיה בהלכה אם הוציאו את הספר תורה, מחלוקת גדולה, האם מחזירים אותו, מביאים או מוציאים אותו. בקיצור, זה שעת רצון. כך כותב סדר היום. סדר היום כותב שיתחנן האדם מאוד כל פעם בפתיחת האחד, שיתן לו השם יתברך חיים טובים. ובעבודת הקודש כתב שבראש השנה יש עניין גדול, וגם הרשש בסידורו העריך בזה, ורבי יוסף חיים בלשון חכמים, יש לו גם בבן יהוידע בשבת יוד שם הביא, שיש בזה מעלה גדולה בשעת פתיחת האחד, והרב עליו השלום בידיו מני במעשה אליהו כתב, שפעם אחת בחול המועד פסח, העולם היה צריך, פסח זה היה, כן, העולם היה צריך בגשם, כותב פירוש, והתפללנו בחול המועד פסח על הגשמים, וירדו גשמים, הוא כותב שם, לכן זה עניין גדול. גם אור החיים ידוע, עליו השלום, הוא כך כותב בספרו, באיגרת, סליחה, באיגרת שהוא שלח לתלמיד שלו בחוץ לארץ, כותב לו שביום כיפור, שנת תף קוף ג' הגענו באלול קוף ב' הגענו לירושלים, אחרי שנה שלמה שהסתובבו בגליל, כי היה חולרה, לא עלינו בירושלים, לא תקום פעמיים בצרה. אז הוא אומר, והגיע עד כאן נדרה, ואני פתחתי שערי האחד, יאמנו דבריי, שבשעה שפתחתי את האחד, הרגשתי ששערי גן עדן נפתחים למעלה. סבילים של אור החיים מדוקדקים. שערי גן עדן, הוא כותב, ולא ראיתי כאור הזה, מה זה? כאור הזה מעולם כאותה שעה. משהו זה פלא פלאים. הוא כותב את זה באיזו התלהבות עצומה מאוד. וכן ידוע גם בחודש התשיעי שיש עניין, המקור זה בספר רפאל המלאך, שם כתב, והרב חידה ומורה באצבע הביא שיש עניין גדול, וגם בלדוד אמת, יוסף אומץ ועוד, שיש עניין גדול. גם מזהרו שיהיה לו היכל שתי דלתות. כיוון שכך כתוב בספר יחזקאל מ"א, והאחד שתי דלתות, חוזר על זה כמה פעמים. מה הסוד? סוד זה מ"ם סתומה, למרבה המשרה, מ"ם סתומה באמצע המילה, והמ"ם הזו נפתחת שתי צירים ושתי דלתים. וכך גם לאישה יש לה בדלתי בטנה שתי צירים ושתי דלתים, זה משנה במסכת מידות גם כן. אותו הדבר במסרת עירובין יש את זה, בדף הראשון. יש את זה גם בעץ חיים, אריכות גדולה, בשער למדהה. וכן צריך להיזהר בזה מאוד. שזה עניין של שתי דלתות. לפתוח את שתי הדלתות, נפקא מינה, שלפעמים הוא פותח רק דלת אחת, כי יש את הספר תורה, וזה לא טוב. צריך לפתוח את שתי הדלתות. כי יש בזה עניין שמתפתחים, גם לשון הזוהר, מתפתחים תראה רחמי לאלה. שערים, שני השערים, שתי הדלתות צריך לפתוח. כך היה גם בבית המקדש. אפילו השער לבית המקדש היה שתיים. כל שכן גם בארון הקודש, ששם היה ספרי תורה וכדומה. אז זה הסוד של ה... עכשיו, עוד דבר, בבריך שמה, תמיד היה לי בראש, שלמשל בימים נוראים, אנחנו אומרים שם תפילה של הרשש, שם גם תפילה של הרב חידה. ויש תפילה של רבנו הארי, ריבונו של עולם, מלא כל משורתי בנו לטובה. אז תמיד אומרים את התפילה של רבנו הארי, אחר כך את התפילה של הרשש, אחר את התפילה של הרב חידה. ואחרי זה אומרים בריך שמה. אני תמיד הייתה לי קושייה בראש, שלכאורה צריך להגיד בריך שמה ראשון, כי בריך שמה תיקן אותו רבי שמעון בר יוחאי. כי כתוב פירוש בזוהר, אמר רבי שמעון, כאן מתפתחים תראה דרך, שערי חל, מתפתחים תראה רחמי לאלה, ובאי להם אמר אחי. סיכורה כך, רק ראיתי שבאמת בית הכנסת שרוצות ככה עושים. אבל אחרי זה ראיתי, זה לא נכון. כי האמת, לפי לשון הזוהר, שאת הברך שמה אומרים, הוא אומר בפירוש, לפני שמוציאים קדמקים ספר תורה. זאת אומרת, כשמוציאים את ספר התורה, אז כמה שזה יהיה סמוך, וכך היה מנהג בית אל, כך המורבי היה נוהג בזה, שאת הברך שמה אומרים באחרונה, לא לחינם, לכן אסור לנו לשנות שום מנהג, אפילו שאתה לא יודע את הסיבה, ואתה לכאורה נראה לך סיבה אחרת, אבל כך נהגו, אז זה לא מה שתקנו. אז יש עניין שאת הברך שמה אומרים, התימנים, אני ביררתי, הם אומרים את זה תוך כדי הליכה, שמולכים את הספר תורה לטבע, ומורבי היה אומר שלא לעשות כך, כמו שצריך לומר אותו ביישוב דעת, אז יש יותר יישוב דעת שהספר תורה נמצא באחד. עכשיו יש עוד בעיה, בעיה גדולה, עם אלה שלוקחים מפתיחת האחד, מה הוא עושה? פותח את האחד, מכניס את הראש שלו בתוך האחד, וסותם את כל ה... והוא לא מבין שהוא מפסיד הפסד עצום. הוא מפסיד את כל המצווה. וכל המצווה היא שאני אזוז, והאור הזה, יאיר, חבל היה לי, לא יודע איפה, בבית החביאו את ה... היה תמונה אחד הביני של מורבי שהוא פתח את האחד, צילמו אותו מעזרת נשים, אתה רואה אותו איזה יופי עומד, גם אתה רואה איך פתח את האחד, פותח את האחד תמיד, פותחים אותו משמאל לימין, איזה שמאל לימין של האחד, לא הימין שלו, אז היום עושים הפוך, הוא עושה מהשמאל שלו, כי היום, אמרתי לכם מההתחלה, כל דבר זה אני, אני ואני, אז אני השמאל שלי לימין שלי, ולא נכון. כי האחד, הנה הוא פה, אז האחד, הימין שלו זה פה, והשמאל שלו זה פה. אני צריך משמאל לימין. את הפרוכת להזיז מכאן לכאן. הפך כיוון השעון. תמיד זה הסדר. הפך כיוון השעון. השעון הולך הכל על הפוך. אבא היה אומר תמיד, תיזהר מכל מה שעשו הגויים, הכל זה לפי הנצרות, חצות אצלם זה 12 בלילה, מה עשות? אז נולד התמה שלהם, אז הם הולכים 12 בלילה, זה נקרא חצות, וכן זה הדרך, אז לא היה שעונים של, זה היה שעון ארץ ישראל, כלומר, אצלנו בבית היה שעון ארץ ישראל, אני הייתי ממונה כל ערב שבת למלות את השעון, היה פעם בשבוע, וזהו, רק לא נזהר לא למדות את ה... שהיה עוד אחד של הצלצול, אחרת זה מצלצל כל חצי שעה ומאיר את כל הבית, אז זה סיפור, זה לא פשוט, וצריך לסדר שיש 12 איזה שקיעה, אז מזיזים את זה, כן, כל שבוע מזיזים שיש 12 שקיעה, אז זה היה הסדר, תמיד היה קבוע. אבל בקיצור, איך שיהיה, תיכנסו למרפסת, תיכנסו, חבר. אז יוצא שזה הסדר. אז לכן, הקמה, הסגולתה לכפרה. ויש בה תיקון היסוף, וצריך להיזהר לזה שמקים את הספר תורה, להראות את הכתב לכל הקהל. כך כתב הרמב"ן, הרמב"ן סובר שזה מצווה מדאורייתא, ברוך אשר יקים את התורה הזאת. סובר הרמב"ן שזה שלוקח את ההקמה, מביא את הפסיקתא, פסיקתא כתב, זה שלוקח את ההקמה, שיראה, זה החזן, כך לשון הפסיקתא, זה החזן שמראה את הכתב לקהל. אז מראה את הכתב לקהל, יש בזה עניין גדול מאוד מאוד.
כשפותח את הספר תורה בהיכל, אחר כך שרוצים להוציא אותו, הם סוגרים אותו, ונותנים את זה לזה שצריך להוליך אותו, ואז הוא צריך להיות איזה ככה גברה רבה כדי לפתוח אותו חזרה. לא היה יותר טוב?
לא, שלא היה יותר טוב. מורבי היה מקפיד על זה. אתה כיוונת, יפה כיוונת. מורבי היה אומר שהר הידוע, הקדמה קטנה שנבין, יש רבנו ארי כותב שבפתיחת ההיכל אנחנו מרוויחים שני דברים. אחד, עצם פתיחת הדלתות של הארון והספר תורה מתגלה. זה נקרא בקיעת היסוד של הבינה. אז זה בקיעה אחת. אחר כך, פתיחת הספר עצמו, זה בקיעה של היסוד של התפארת. אז עכשיו, שתי אורות מתגלים. גם שמתגלה הספר תורה, וגם שמתגלה הכתב. וזה הטעם שהערנו, שהפותח את ההיכל, לא יעמוד עם הפנים מול הכתב, כדי לא להסתיר את הכתב מעיני הציבור, כדי שהציבור ייהנו מהאור והשפע הזה, שזה משפיע על הנשמה, השפעה גדולה. עכשיו, כשהוא סוגר את זה, עוד פעם האור מסתלק. אחר כך מי מרוויח? זה שהוא מביא את הספר תורה לטבע. אז זה, לפעמים זה קורה, שאדם לא שם לב, הוא מביא אותו, שם אותו סגור. אני מהר הולך פותח את זה, כי אני זוכר במצווה הזאת. זה שפותח. אז מור אבי היה מקפיד, שהיה מוציא את הספר תורה, נגיד הנה הספר, הוא היה עושה ככה. נאמר, הוא עומד ככה עם הספר תורה פתוח מולו, נגיד, ספר תורה פתוח ככה, הוא לוקח אותו כך, ומעביר אותו ישר לפותח. ואז ממנה, הוא מוסר לו את זה פתוח, ואז הוא אוטומט, זה פתוח, והוא הולך עם זה ככה, ואז הוא נשאר פתוח עד שהוא מגיע לטבע. עכשיו היה משגיח עליו, שהוא מגיע לטבע, שזה יישאר פתוח. עכשיו אם הוא סוגר אותו, עוד פעם מתכסה האור. אז זה צריך להיות חכם נבון, שחכם עיניו בראשו, שלזכות. אז גם אם הוא סגר אותו, תלך אתה תפתח אותו, מישהו מהקהל ילך ירוויח מצווה. עכשיו נעבור רגע אחת לשאלה הלכתית מאוד מעניינת, שזה מצוי. מה קורה כאשר פתחו את הספר תורה והוא לא היה במקום הקריאה? או היה מעשה כזה, מביא אותו רבנו חיים פלאצ'י, שהכינו שני ספרי תורה, היה שני ספרי תורה, כמו פסח, אז כל יום יש קריאה אחרת. אז זה פתח, הוציא את הספר תורה שלא במקום הקריאה. עכשיו יש מחלוקת עצומה מאוד בין הפוסקים, האם אני מרשה לו להחזיר את הספר תורה חזרה אחרי שהספר תורה יצא מהאחד, או אני אגלול אותו, אעביר אותו לטבע, ובטבע אני אגלול אותו, ואז יראו את הכתב לקהל. אז יש רב שמת צדקה, עליו השלום, הוא מביא את השאלה הזאת, והוא כותב נו, איפה זה? כאן, רגע, אני פשוט דילגתי פה כמה דברים. כן, אמר טוב, לא במקום הקריאה, אז לא יודע איפה הבנתי את זה. טוב, כנראה שאני עצרתי פה באמצע. טוב, אז יש שם מחלוקת גדולה בין השמץ צדקה לשאר הפוסקים. האם, מה יותר נכון? כבוד הציבור או כבוד הספר תורה? יש פה שני עניינים. גם אם אני אחזיר את הספר תורה למקום, אז יש גם לספר תורה. עכשיו, יש עוד בעיה, יפה ללב, העיר עוד הערה, שהספר תורה הזה שהוא הוציא אותו, הוא לא מוגע. יכול להיות שיש שם טעות. ואילו הספר תורה הזה, שהכינו אותו השני, שנמצא בפנים ולא הוציאו אותו, הוא כן מוגע. אז יש לי כאן כמה בעיות. בקיצור, יש פוסקים לכאן ולכאן. המסקנה להלכה נפסק, שמוציאים אותו את הספר תורה וחוששים לפגם הספר תורה, ומשאירים את הספר תורה הזה, והוא קוראים בו וגוללים אותו. ולא נורא אם אנחנו נגדול. מה זה? זה פה התמונה. כן, הנה. יפה. הנה, יש פה את התמונה של אבא, כאן, בתמונה הזאת. אתה רואה אותו, חבל שההדפסה לא כל כך מוצלחת. אז אתה רואה אותו פה, איך הוא עומד, תראה איך הוא עומד בצד בצד. תראה איך הוא הסיט את הפרוכת לצד הזה. זה בדיוק, הנה זו הוכחה חותכת. אין כאן מה לערער. אז הנה הוא הזיז את ה... הוא עמד שם בצד כדי שהאור ייראה לכולם. וגם הפרוכת, אתה רואה אותה בצד הזה, בצד שמאל, ולא בצד ימין. זאת אומרת, זה משמאל לימין, כי אני הולך הר ימין האחד. אני שאלתי אותו בזמנו, אז אמר לי, מה אתה לא מבין? אתה הולך לפי עצמך, מי אתה בכלל? אבל אני הולך לפי האחד. אז יש לאחד, לאחד יש ימין ויש שמאל. אז אני הולך משמאל האחד לימין האחד. אז זה הסדר. עכשיו כוח, איך עלה בדעתך למצוא את זה? אני אפילו לא ידעתי שזה נמצא. עופר בקי בכל. כן, השואב השחלקו. כן, אז זה היה הסדר. זה היה יום אחד שעשו תפילה, ואחר הצהריים, אז הזמינו אותו שהוא יפתח את האחד, על השלום.
הרב, שיש שני ספרים.
מה?
שיש שני ספרי תורה.
עכשיו שאלות תעשה בדרך, אחר כך. בוא עכשיו נגמור את הנושא הזה. אז אם כן, להלכה, אנחנו מבטרים על זה והולכים אחריה. עכשיו, מה קורה אם הוציאו את הספר תורה? מרן בשולחן ערוך, סימן קוף מם, הביא, אם הוציאו את הספר תורה, והעולה ברך, והראה לו את המקום, אבל לא הראה את המקום הנכון. זאת אומרת, גם מה קורה בתורה, זה מצוי בפרשת נשא. פרשת נשא, את ראש בני גרשון גם הם. לפני זה, בסוף פרשת במדבר, עשו את ראש בני קהת. אז הרבה יש טועים בין הקטע הזה לקטע הזה. הוא חושב נשא את ראש בני קהת, הוא יתביע לו נשא את ראש בני קהת, התחיק לו, כולם צועקים, נשא את ראש בני גרשון. אז מה עושים עכשיו? האם מברכים או לא מברכים? מרן נביא מחלוקת, בשולחן ערוך, כתב אומרים, יש אומרים שלא יברך, ויש אומרים שיחזור ויברך. וכיים עליהם יש ויש, הלכה כביש. צריך לדעת מאיפה המקור של ההלכה. המקור של ההלכה זה בירושלמי מסורת ברכות. מסורת ברכות שם המובן, אם אדם לקח פוגלה, פוגלה זה צנון, וברך עליו, ונפל הצנון מהיד שלו לארץ, למים, לבוץ, והתלכלך. האם עכשיו הוא צריך לברך מחדש שהוא לוקח אחר או לא? להלכה, הגמרא אומרת שצריך לברך, ואפילו שהוא הפסיק רק בשתיקה. כך כתב רבנו גרשום. אבל רבנו גרשום סובר, אז רבנו גרשום מביא שהיה מעשה כזה, והוא אמר לו לברך. אבל רבנו גרשום סבר שלא, שתיקה זה לא הפסקה. עכשיו כאן ספר תורה, ברגע שהוא ברך, אמנם הוא ברך על מקום שלא קוראים בו, אבל הוא ברך על אותו ספר תורה. אז היה שתיקה, כי עד שגללו את העמוד, או לפעמים זה באותו עמוד, בקטע העליון וזה בקטע התחתון, אז הוא קורא שם, לכן שתיקה לה והפסקה. ועוד, אומר רבנו גרשום, שעה שהוא ברך על הספר תורה, דעתו על הכל, זה לא תומה לצנון. צנון הוא לקחת לאכול את אותו צנון, אבל לא התכוון לאכול עוד אחד. אז הנה כן, אם הוא בא לאכול אחר, צריך לברך מחדש. אבל ספר תורה, זה כל הספר תורה כולו, לכן לא צריך לברך. הבית יוסף בשם הפוסקים מביא את הסברה האחרת. יש שם בהמשך של הגמרא, האמן דנסיף תורמוסה, לקח תורמוס. מעניין, זה שונה מצנון. לקח תורמוס, ונפל התורמוס מידו, עכשיו לקח אחר, חוזר ומברך. חוזר ומברך. בא מביט, אומר, מחילה מכבודכם, הוא חולק על מרן. הוא אומר, הרי זה באותה פרשה, וזה חובת היום. מה זה משנה איפה יראו לו? הרי אני היום צריך לקרוא את הקריאה הזאת. אז יראו לו מקום אחר, הוא יקרא פה, אז זה חובת היום. וכמו הוא אומר סל של תפוחים, אגב בעצמך הביאו לפניו סל של תפוחים, ולקח את תפוח אחד ולרך עליו. האם את השני שהוא בא לאכול צריך לברך עליו? לא, תעתו על כולם. גם כאן יש ספר תורה שלם לפניי, וכל הספר תורה. התיקון יששכר הוא עשה חילוק. חילוק בין אם זה פרשה, אותה פרשה, או פרשה אחרת. אם זה באותה פרשה, אז הוא לא צריך לברך. אבל אם זה פרשה אחרת, זאת אומרת, זה לא חובת היום, עוד פעם, זה אותו עניין. אז צריך כן לברך, כי על זה לא היה דעתו. הגאון הפרי חדש אומר, מה שקובע זה חובת היום או לא חובת היום. זה מה שהם צריכים לקרוא היום או לא. דוגמה, ראש חודש טבת, שזו חנוכה, והוציאו שני ספרי תורה. אז צריך לקרוא קודם של ראש חודש ואחר כך של חנוכה. הוא בטעות החזן פתח את של חנוכה וברך עליו, העולה ברך, ובא לקרוא חנוכה, הוא צועק לו. אומר לו, תקרא זה. אומר הגאון הפרי חדש, אין בעיה, שני הספרי תורה מונחים לפניך. הוא התכוון על זה, וזה חובת היום. עכשיו, עוד סברה הוא מביא, משהו פלא פלאים, מהגאון הפרי חדש. הוא אומר, הרי הוא ברך על עצם הקריאה. אז מה אכפת אם הוא קורא כאן או קורא כאן? אז הברכה חלה גם על, על, על הקריאה השנייה. לכן לא צריך לברך פעם שנייה. אז דווקא מינה שיש כאן מחלוקת, אז אנחנו אומרים שבאל תעשה עדיף, בפרט שבספק ברכות להקל. בא רדבז, הוא כותב שלפי אבו דרהם אין כאן שום בעיה. באיזה מקום בספר תורה שתרצה אתה יכול לקרוא? כי כל הספר תורה, כשאתה מברך, כל הספר תורה לפניך. שוב פעם, זו אותה סברה שהביא המבית, סל של תפוחים. אז כיוון שכל הספר תורה לפניי, איפה שאני רוצה, אני יכול לברך, ואין בזה שום בעיה. אותו הדבר הגאון יעבץ, רק הגאון יעבץ כותב, העיקר יש מצווה לקרוא היום. מה זה משנה אם קראת פה או קראת שם? יש בפרקי יוסף, הוא מביא גם חידה, אחרי המחלוקת העצומה שיש כאן, הרי מרן הבית יוסף סובר שצריך לברך, וחלקים עליו וסוברים שלא צריך לברך. אומר בפרקי יוסף, שאני כך ראיתי לרבותיי, שעם יושב ואל תעשה, עדיף. ולכן, הוא אומר, וכן ראיתי לרבותיי, וכן ראוי לנהוג, שכיוון שכל הספר תורה נמצא לפניו. יוצא, לפי רבנו גרשום, הראב"ד, המרפי, תיקון יששכר, הלבוש, הפרי החדש, הברכי יוסף, והיעבץ, כולם סופרים שלא צריך לחזור ולברך, וזה פלא פלאים, כאן נפסקה הלכה נגד מרן, אפילו שמרן כתב שיש אומרים שצריך לברך, וגם חיים מלן, יש לנו גם כלל שדעת מרן, חיים מלן, שספק ברכות להקל נגד מרן, לכן במקרה כזה אנחנו נגיד לו לא לברך.
גם בהגברה אותו דבר?
גם ב...
בהגברה, אם הגביה ולא היה במקום.
הגביה, מה פירוש?
הגביה ספר תורה, וכמו בדוגמה של פרשת נשוא, הגביה נשוא בני קהת במקום בני גרש.
לא, אז אנחנו נשים את זה בטבע, נגלול אותו למקום, ונגיד לו שהגביה מחדש. כן, כי למה? יש שוב פעם, מי שכתב את זה, עליו השלום, רבי אברהם פלאצ'י, בפדה את אברהם. הוא כתב שהסתכל בטבע שאות משמו מתחילה באותה אותה אות. למשל, שמו אברהם, יחפש איפה כתוב מילה שמתחילה באלף, והסתכל עליה, וזה יועיל לו מאוד, יאיר בנשמתו אור גדול מאוד. אנחנו נעשה הפסקה, נקרא קריאת שמע, אולי גם...
יש נר למכור.
מה?
נר.
אה, נר, בכבוד. חכם אברהם. נר. מובן.